שלום לכולם, אנחנו היום עושים את דף י"ח במציאה, רק לפני זה יש לנו חוב קטן מהדף הקודם, שזה 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ועד בערך 8 שורות מדף י"ח. אנחנו מחפשים מקורות שלפיהם אלמנה יש לה אוטומטית כתובה, אפילו אם הבעל לא כתב לה. אז מקור ראשון שהגמרא מציעה זה משנה בכתובות פ"ט, נתאלמנה או נתגרשה מאירוסין או נישואין, גובה את הכל. מה זה גובה את הכל? בכתובה יש שני חלקים. יש את הבסיס, שזה 100 או 200, תלוי אם היא בתולה או לא, ויש תוספת שזה מה שהבעל רוצה. אז אם היא נתאלמנה גם מן האירוסין, היא גובה את הכל. אז הנה רואים שיש לה כתובה אוטומטית, דוחה הגמרא. לא, אולי דווקא שם, כי הוא כתב לה. אבל אם הוא לא כתב לה, אז באמת לא יהיה לה כתובה. והגמרא אפילו מוכיחה את זה, שזה דווקא כשהוא כתב לה, כי כתוב שם שיש לה הכל, שזה הבסיס והתוספת. והתוספת זה רק אם הוא כתב תוספת. אי אפשר להמציא תוספת אם לא כתבו אותה, אז שם מדובר שהוא כתב לה ואי אפשר ללמוד משם. אם הוא כתב לה, אז מה החידוש? הייתי חושב שהתוספת הוא נותן לה רק בהנחה שהם בסוף יתחתנו, אבל אם יתגרשו לפני, אולי לא, כמה שמלן שגם את התוספת כן. זה היה מקור ראשון שדחינו. מקור שני שעל האלמנה יש כתובה, מיבמות כ"ט, כתוב שם אשתו ארוסה, יש כמה דינים שם, ובין השאר, אם מת, יש לה כתובה. אז הנה רואים שלאשתו ארוסה יש כתובה. תוכה הגמרא גם שם, זה דווקא כשכתב לה, אבל אם לא כתב לה, לא. אז מה החידוש? יש שם חלק אחר בברייתא שזה החידוש, שלמרות שאם הוא מת, לה יש כתובה, אם היא מתה, הוא לא יורש אותה. אז סיימנו את ההשלמה, חיפשנו מקור לזה שלאלמנה מן האירוסין יש כתובה, ובאמת לא מצאנו מקור. עכשיו אנחנו מתחילים את המשנה באמצע עמוד י"ח עמוד א'. כתוב שמה, מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים, די תיקים, מתנה, שוברין, הרי זה לא יחזיר. אז ראינו כבר גם בדף י"ב ועוד כמה פעמים שכשאתה מוצא שטר חוב ויש ויכוח האם להחזיר או לא, כל עוד החייב לא מודה אז באמת לא מחזירים עד שהתובע יביא ראייה. אז גם כאן לא מחזירים. עכשיו הגמרא לא עוסקת בנושא הזה כרגע, היא עוסקת בנושא אחר שיוצא מהמשנה, ובוא נעסוק. נניח שהבעל מודה שהגט הזה של אשתו, האם יש איזושהי בעיה לתת לה? אז במשנה משמע שלא. רק כתוב שם שכל החשש לתת לה זה שם הוא רצה לגרש והוא כתב ובסוף הוא לא נתן. אבל אם הוא מודה שהוא נתן אז נותנים לה. אותו דבר יש ברייטה שגם כן אומרת משהו דומה, מצא גט אישה בשוק, בזמן שהבעל מודה יחזיר לאישה. אז גם המשנה שלנו וגם הברייטה אומרים שאין שום בעיה. הבעיה היא שיש ברייטה אחרת שכתוב ככה, המביא גט, שליח שמביא גט ועבד ממנו, אם מצאו לאלתר, אם הוא מצא אותו מיד, אז ימשיך את השליחות ויביא לאישה. אבל אם מצאו לאחר זמן, לא יביא לאישה. למה אנחנו חוששים שייתן לאישה? כי אולי זה לא אותו הגט. אז כאן זה לא קשור בכלל לנושאים הקודמים. השאלה כאן, האם חוששים שהגט הזה הוא לא אותו הגט שאותו איבדת? אז במשנה שלנו ובברייתא רואים שלא חוששים, ובברייתא אחרת רואים שכן חוששים. אז יש פה קושייה. הגמרא מקשה את הקושייה הזאת בין הברייתא האחרת לבין המשנה שלנו, ורבי זיירא מקשה את הקושייה הזאת בין שתי הברייתות ולא מהמשנה שלנו. והקושייה אותה קושייה. למה הגמרא מקשה מהמשנה ולא מהברייתא שרבי זיירא מקשה ממנה? כי היא מעדיפה להקשות ממשנה. למה רבי זיירא לא מקשה מהמשנה שלנו? כי הוא אומר, במשנה שלנו לא כתוב את זה מפורש, זה רק דיוק. במשנה כתוב שאם הוא מצא גיטי נשים, הוא לא יחזיר כי אולי הבעל נמלח. ומדייקים שאם הוא לא נמלח, כן יחזיר, ומדייקים שאפילו לאחר זמן. אומר רבי זיירא, מי אמר שגם לאחר זמן? אולי רק מיד, אבל לאחר זמן לא. בכל מקרה, זה הקושייה. אצלנו כתוב שמחזירים, ושם כתוב שלא מחזירים. בגמרא נראה ארבע דרכים ליישב את זה. שניים ראשונים נלך מהקל לכבד. רבא אומר, מתי כן חוששים? בשני תנאים. א', שיש שיירות מצויות באותו מקום, ואז יכול להיות שסביר שהגיע עוד גט לאותו מקום, וב' שאני יודע שמוחזק לנו שיש באותו מקום שהבעל הזה גר בו עוד מישהו שקוראים לו באותו שם. אז רק אם יש את שני התנאים האלה, אז אני יכול לחשוש שאולי זה לא אותו הגט, אלא גט של מישהו אחר. רבי זיירא קצת יותר מחמיר, לפי אחת מהדעות, הגמרא מתלבטת, לפי הדעה השנייה הוא יותר מחמיר ואומר, מספיק שיש שיירות מצויות, כבר אז אני חושש. אפילו שאני לא יודע שיש שם מישהו באותו השם. מאיפה הם מוציאים את המחלוקת שלהם? כתוב, כל מעשה ביתין, הרי זה יחזיר. אז רבא אומר, כל מעשה ביתין, אפילו שנמצא בתוך הביתין. הביתין זה ודאי מקום שיש המון שיירות, ואפילו אם מצאנו שם את הגט, אפשר להחזיר, אז כנראה שאפשר להחזיר גם כשיש שיירות, אז מתי? כשאין מישהו שאני יודע שיש לו תושם. כלומר, צריך שני תנאים בשביל לחשוש. אחרת, אני לא חושש. רבי זיירה אומר, כל מעשה ביתין הרי זה יחזיר כשהוא נמצא מחוץ לביתין. אבל אם הוא נמצא בביתין, ששם יש הערות, אז ודאי שלא מחזירים. אז זה היה שני תירוצים, מתי חוששים ומתי לא חוששים. רבי ירמיה מביא עוד תירוץ, מתי אפשר לא לחשוש. אם העדים אומרים, אנחנו מעולם לא חתמנו על עוד גט עם אותם שמות מאותו מקום, אז אין מקום לחשוש. מה החידוש? אולי הם באמת חתמו רק פעם אחת, וזה היה למישהו אחר עם אותו שם, אבל עד כדי כך לא חוששים. ורבשי אומר שאפשר לא לחשוש כשהבעל מזהה את הגט על ידי סימן מובהק. למה הוא דורש דווקא סימן מובהק? כי רבשי מתלבט עם סימנים במציאה, ששם לא צריך סימן מובהק, זה מדאורייתא או דרבנן? אם זה מדאורייתא, אז אפשר לסמוך על זה גם פה. אבל אם זה מדרבנן, אז אי אפשר לסמוך על זה פה, כי פה זה איסורין ולא ממון, אז פה צריך סימן מובהק. אז ראינו ארבע דרכים ליישב את הקושייה, מתי חוששים ומתי לא. רב אמר שחוששים כשיש שיירות ויודעים שיש עוד אדם באותו מקום. רבי זיירה אמר, מספיק שיש שיירות חוששים, אבל אם אין שיירות, אז באמת לא חוששים. רבי ירמיה אמר שלא חוששים אם העדים אומרים שהם לא חתמו עוד פעם על שם זהה. ורבשי אמר שלא חוששים שיש לו סימן מובהק. הגמרא מסיימת בסיפור של רבא בר בר חנה שאיבד את הגט שלו, והוא נתן גם סימן וגם נתן תביעות עין. בסוף החזירו לו את הגט, והוא התלבט האם החזירו לו בגלל שהוא נתן סימן או בגלל התביעות עין. אם זה בגלל הסימן, אז זה טוב לכולם. אם זה בגלל התביעות עין, רק לתלמידי חכמים יש את הדין הזה של תביעות עין. עד כאן הדף הזה.